שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לתוך לקט מקורות ממש מרתק של הרב הלוי. ויש פה באמת הכל מהכל.
כן, זה מדהים. מצד אחד רעיונות רוחניים מאוד גבוהים, ומצד שני דיון על, נגיד, מנגל חשמלי.
בדיוק. אז המשימה שלנו היום היא בעצם לחבר את הנקודות. להבין מה הקשר בין ארון הברית לבין כיסא מתקפל.
לגמרי, זה מראה איך עקרונות עתיקים פוגשים את החיים שלנו כאן ועכשיו.
אז בואו נתחיל מהלב, מהרעיון הגדול. המקור פותח בפרט שנשמע טכני, מפרשת תרומה, על מידות ארון הברית.
נכון, המאתיים וחצי ערכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו.
הכל בחצאים. זה מרגיש קצת מוזר, למה לא מספרים שלמים?
אז זה בדיוק העניין. החצאים האלה הם לא טעות, הם מסר. הם באים לרמז על משהו עמוק לגבי התורה שארון הברית מסמל אותה.
אוקיי.
הרעיון הראשון הוא בעצם שהתורה אומרת לאדם, לא משנה כמה תלמד, אתה תמיד תישאר חצי מידה. הידע שלך לעולם לא יהיה שלם.
אז זו בעצם הצערה מובנית של ענווה. ההבנה שהידע האלוהי הוא אינסופי והמוח שלנו סופי.
בדיוק. זה העיקרון מהמשנה במסכת אבות. לא עליך המלאכה לגמור.
אבל אז יש את הצד השני של המטבע, נכון?
נכון מאוד. כי העובדה שאתה תמיד חצי זה לא פטור. זה לא אומר שאפשר להרים ידיים. וכאן נכנס העיקרון השני. ואין אתה בן חורין לבטל ממנה.
כלומר, דווקא בגלל שאי אפשר לגמור את העבודה, אתה חייב להמשיך לעבוד כל הזמן.
בדיוק. השלמות היא לא ביעד הסופי, אלא במסע עצמו. בלימוד המתמיד.
זה רעיון חזק, וזה לוקח אותנו ישר לאחד הסיפורים הכי מפורסמים פה על המפגש בין הבעל שם טוב לנודע ביהודה.
כן, זה ממש מפגש של שני טיטנים, שתי גישות שונות לחלוטין.
מצד אחד הנודע ביהודה, המוח ההלכתי, האנליטי.
אולי אחד ביותר באירופה של אותה תקופה. איש של טקסט, של היגיון, ומולו הבעל שם טוב, המהפכן הרוחני. איש של לב, של אינטואיציה.
והסיפור ממחיש את זה בצורה מושלמת. אישה מגיעה עם שאלה פשוטה לכאורה. קור קבן של תרנגולת.
כן, שאלה של כשרות. והנודע ביהודה, כצפוי, נכנס למצב של תזה. הוא מתחיל לחשוב, להרהר, לחפש בספרים איך אפשר להתיר את זה על פי כל הכללים.
מפעיל את המעבד המרכזי.
לגמרי, ובזמן שהוא סקוע עמוק בתהליך הלמדני הזה, הבעל שם טוב פשוט לוקח את הקורקבן, מריח אותו, ופוסק. יש לזה ריח של כשר למאדרין.
וואו, לא מתוך ספר, אלא מתוך חוש רוחני.
בדיוק, והתגובה של הנודע ביהודה היא הסיפו. הוא לא כועס, הוא לא מבטל אותו.
מה הוא כן אומר?
הוא מקשר את זה מיד לקטע מהגמרה. הוא אומר, תמיד הייתי לגבי גמרה שאומרת שלעתיד לבוא, אישה תצטרך לבוא פיזית עם כיכר לחם כדי לשאול אם היא תאורה.
למה היא צריכה לסחוב את הלחם?
שתשאל וזהו.
בדיוק.
והוא מסיק שהסיבה היא שבאותו דור עתידי יפסקו הלכה לפי הריח ורוח הקודש.
כלומר, לא על פי לימוד מעמיק ויסודי של השולחן ערוך.
נכון. הוא בעצם אומר, הבעל שם טוב צודק כאן ועכשיו, לגבי התרנגולת הזאת, אבל השיטה שלו היא סימן מדאיג לעתיד, לדור שיזנח את העמל, את הלימוד היסודי.
והחשיבות הזאת של העמל, של המעורבות האישית, זה מתחבר לנושא הבא, על כתיבת ספר תורה.
בדיוק. כי גם פה השאלה היא, האם מספיק לקבל את התוצאה הסופית, או שחייבים להיות חלק מהתהליך.
אז מה המחלוקת? האם לקנות ספר תורה מוכן, זה מקיים את המצווה?
אז הגמרא אומרת על זה משהו קצת עוקצני. כחוטף מצווה מן השוק. כלומר, זה נחמד, אבל זה לא זה.
זה לא זה.
יש דעות, כמו הרמה, שאומרות שזה לא מקיים את המצווה בכלל, אחרים מקלים, אבל כולם מסכימים שזה לא כמו לכתוב ממש.
זה קצת כמו ההבדל בין לקנות בגד מוכן, לבין ללכת לתופר שיתפור לך לפי המידות שלך.
אנלוגיה מצוינת, ולכן הפוסקים נותנים פתרונות יצירתיים, או שתשלם לסופר שיכתוב את הספר בשבילך, והוא יהיה השליח שלך.
או, אם כבר קנית ספר מוכן, אתה יכול לתקן בו עוד אחת, אם תמצא טעות, וככה אתה הופך להיות שותף, פעיל.
בדיוק. הרעיון הוא לא להיות צרכן פסיבי של קדושה, אלא יצרן שלה.
וזה יורד לרזולוציות מדהימות. מה הסיפור עם המנהג הזה למלא את האותיות החלולות בסוף הכתיבה?
כן, גם על זה יש ויכוח, יש שאומרים שברגע שיש קווי מטר לאות, הספר כבר קשר, ואחרים אומרים שהכתיבה עדיין לא שלמה.
ולכן, מרוב הספק, יש מנהג שהסופר מחזיק את היד של מי שממלא את האות.
נכון, כדי לוודא שהכל יהיה כשר למהדרין, הכל סובב סביב החשיבות של המעשה האישי, המלא.
זה מדהים, ואז המקורות לוקחים את העיקרון הזה של השקעה אישית מהעולם של הלימוד ישר לעולם של יחסים בין אנשים, עם המושג אהבה התלויה בדבר.
כן. זו משנה מכוננת במסכת אבות. הרעיון הבסיסי שרשי מסביר הוא פשוט. אהבה שמבוססת על אינטרס חיצוני, ברגע שהאינטרס נעלם...
אהבה נעלמת. הדבר בטל, אהבה בטלה. קורה כל הזמן.
בדיוק. אבל אז מגיע הרב, רבי עובדיה מברטנורה, ומוסיף נדבך פסיכולוגי עמוק ומטריד יותר.
מה הוא אומר?
הוא אומר שלא רק שהאהבה בטלה, אלא שלפעמים תופיע שנאה במקומה.
וואו, למה?
כי כשהבסיס האינטרסנטי נעלם, נשארת תחושה של רקנות של ניצול, והחלל הזה, הוא אומר, נוטה להתמלא ברגע שלילי חזק.
זה הסבר מצוין למה פרדות עסקיות או פוליטיות הופכות כל כך מהר ליריבות אישית מרה.
לגמרי. ומאותו עולם של יחסים, יש פה קטע מעניין על כוחן של מילים, על ברכת הדיות.
ברכה של אדם פשוט.
כן. המסר הוא לא להקל ראש בכוח של מילה טובה, לא משנה מאיפה היא מגיעה. המקור מביא דוגמאות מהתנך, דוד המלך מקבל ברכה מארון היבוסי, ודניאל מהמלך דריוש.
אבל יש פה איזה סייג, נכון? זה לא שאדם פשוט יכול ללכת ולברך את גדול הדור.
נכון. יש פה ניואנס חשוב. לכתחילה זה לא ראוי. זה יכול לראות כמו יוערה. אבל בדיעבד, אם הברכה כבר נאמרה, יש לה ערך גדול וצריך להתייחס אליה בכבוד.
הבנתי. ואם לברכה מאדם לאדם יש כזה כוח, מה לגבי ברכה שאדם אומר על עצמו, על הגוף שלו, כמו ברכת אשר יצר?
נקודה מצוינת. ברכת אשר יצר, שאומרים אחרי שירותים, נתפסת פה לא כעניין טכני, אלא כברכה עם סודות אדירים.
ראיתי שיש שם גם עניינים של גימטריה.
כן, המקור מציין שיש בברכה 5-45 מילים, וזה בדיוק הגימטריה של המילה אדם.
כלומר, הברכה מכוונת כנגד כל המהות של האדם.
בדיוק, ומביאים שם בשם החפץ חיים סגולה של ממש. מי שאומר את הברכה הזאת בכוונה, זה שומר על בריאות הגוף שלו ומונע ממנו מחלות.
חיבור ישיר בין רוח לחומר.
לחלוטין.
אוקיי, מכאן בואו נגיע לקודש הקדשים של יום העצמאות, המנגל. אני חייבת להודות שאהבתי את הדיון על מנגל חשמלי. מה הבעיה שם בכלל?
אז זו דוגמה קלאסית לעקרונות עתיקים וטכנולוגיה מודרנית. השאלה נובעת מהמנהג לשים מגש עם מים מתחת לגופי החימום.
כן, כדי לקלוט את השומן והלכלוך.
נכון. והחשש ההלכתי הוא שהעדים שעולים מהמים הרותחים האלה בעצם מבשלים את הבשר מלמטה.
ואנחנו רוצים צלייה, לא בישול. למה זה כל כך קריטי?
זה קריטי במיוחד בהכשרת כבד, שחייבים לצלות כדי להוציא את הדם. השולחן ערוך קובע שצלייה מושכת ושורפת את הדם, בעוד שבישול בעדים יכול לקבע אותו בפנים.
אז יש דעות שאוסרות לשים את המים.
יש דעות שמחמירות, כן. שאומרות שצריך להרחיק את המים כדי שהעדים לא יגיעו לחום של יד סולדת.
רגע, מה זה יד סולדת? פשוט חם מדי למגע?
בדיוק. זו הטמפרטורה ההלכתית שבה משהו מתחיל תהליך של בישול. אבל, וזה חשוב, הפסיקה של הרב הלוי כאן היא שמותר לכתחילה.
מה ההיגיון שלו?
שהמנגל הוא כלי פתוח. הפעולה הדומיננטית היא הצלייה ישירה מהאש. העדים הם אפקט משני, חלש, והם לא משנים את הגדרת הפעולה מצלייה לבישול.
הבנתי. אז ממנגלים נעבור לנושא שנשמע לי בהתחלה כמעט כמו בדיחה הלכתית, פתיחת כיסא מתקפל בשבת.
כן, מה הסיפור עם זה? אז השאלה נוגעת לאיסור בונה וסותר. האם כשאני פותח כיסא, אני בונה רהיט?
וכשאני מקפל, אני סותר.
בדיוק. וההיתר פשוט, כל החלקים של הכיסא מחוברים, וזו דרך השימוש הרגילה שלו. זה לא יצירה של משהו חדש, זה כמו לפתוח הריסת תילוק.
הבנתי. כל עוד זה מתוכנן להתקפל ולהיפתח, זה בסדר. נסיים את החלק הזה עם מנהגי ראש חודש.
יפה. אז יש שני מנהגים עיקרים. הראשון הוא סעודת ראש חודש. יש מצווה להרבות בסעודה.
והמנהג היום הוא יותר צנוע, אני מבינה.
נכון. להוסיף מאכל מיוחד אחד לארוחה, ואם זה יוצא בשבת, אז מוסיפים מאכל מעבר למאכלי השבת הרגילים.
ומה לגבי המנהג השני? להימנע מתספורת או גזירת ציפורניים. זה נשמע יותר מיסטי.
תכונן לשבת.
אז יש התנגשות בין המנהג למצווה.
בדיוק. ויש דעות לכאן ולכאן. הרב הלוי מציין שהוא אישית מחמיר. זה מראה לנו את השכבות השונות שיש במסורת.
אז אם מסתכלים אחורה, זה מסע מדהים, מהפילוסופיה של ארון הברית, דרך הפסיכולוגיה של האהבה, ועד לשאלה פרקטית על מים במנגל.
אני חושב שהחוט המקשר בין כל אלה הוא ההבנה שהמחשבה היהודית היא לא סטטית, היא שיחה. שיחה חיה מתמשכת בין דורות.
יש פה קטע אחרון שסקרן אותי, מושג שנקרא מעשה חושב. מה זה בדיוק?
מעשה חושב זה סוג ההריגה הכי מורכב ומפואר שהיה במשכן. השתמשו בו רק לדברים הכי קדושים, כמו הפרוכת.
אוקיי.
והגמרא מתארת אותו בצורה מסתורית. שני פרצופות. והתלמוד ירושלמי שואל, מה זה אומר שני פרצופות?
מה רואים כשמסתכלים על שני הצדדים של הבד?
בדיוק. ויש שתי אפשרויות הפוכות. הראשונה היא שזו אותה דוגמה משני הצדדים. נגיד, אריה בצד הזה ואריה בצד ההוא.
אוקיי, הריגה דו-צדדית.
והאפשרות השנייה המהפכנית יותר, היא שאלו שתי דוגמאות שונות לגמרי. למשל, אריה בצד אחד ונשר בצד השני. הרמב״ם פסק כמו האפשרות הראשונה, אבל רש"י כנראה נטה לשנייה.
ומה זה משאיר אותנו?
וזה משאיר אותנו עם שאלה מעניינת. האם האמת, המציאות, היא כמו הפירוש הראשון, אחידה, ברורה, אותה תמונה משני הצדדים, או שאולי היא דומה יותר לפירוש השני, הריג אחד מורכב, שבו שתי פרספקטיבות שונות לחלוטין, כמו הגישה הלמדנית של הנודד יהודה והגישה הרוחנית של הבעל שם טוב, יכולות להתקיים זו לצד זו כחלק מאותו שלם קדוש. והמקורות בעצם משאירים את השאלה הזו פתוחה למחשבה.